today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שלישי א' בכסלו, ראש חודש כסלו תשפ"א, מסכת עירובין, דף קוף, הדף המאה של מסכת עירובין. ובעוד 5 ימים וחמישה דפים, בעזרת השם ובישועתו, ביום ראשון הבא עלינו לטובה, וב בכסלו תשפ"א, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת עירובין על קופהי דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם אל בתיכם להניח ברכה, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מה טוב ומה נעים להתחיל את החודש הבא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, עם תלמוד תורתנו בדף המאה במסכת עירובין, השתבח שמו הגדול עד. מסכת עירובין, דף קוף בגמטריה זה 1052. זה בדיוק בגמטריה הפסוק בתהילים, למד ג' היוצר יחד ליבם המאבין אל כל מעשיהם. בדיוק הגמטריה של המילים ולקחת מנחתי. אותה מנחה בעזרת השם נגיש לבורא עולם בעוד 5 ימים וחמישה דפים, ביום ראשון הבא עלינו לטובה, בסיום מסכת עירובין על קופי דפיה. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. כי נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. ראש חודש כסלו תשפ"א. כסלו הוא השם הבבלי של החודש, ובמקרא החודש התשיעי, כי הוא תשיעי לניסן ראש החודשים. מזלו קשת, כמו הקשת הנראה בענן ביום הגשם, כיוון שמרובים בו הימים שהגשמים והשמש משמשים בהם בערבוביה, ועל ידי כך נראית הקשת. ואף הקשת הראשונה שנראתה בענן אחר המבול בכסלו נראתה. כך נאמר בספר בראשית פרק ט'. ויאמר אלוקים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זאת אות הברית, הראה הוא הקשת ואמר לו, הרי האות שאמרתי, אומר רש"י במקום. בפרשה זו, אמרה לנוח בראש חודש כסלו ובאמצע החודש, הרי ב-28 לחודש חשבן יצא נוח מן התיבה, ואחר כך נאמר ויבן נוח מזבח להשם ויקח מכל הבהמה הטהורה מכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, עד שקלה חודש חשבן והתחיל כסלו. כיוון שהתחיל כסלו, בירך אלוקים את נוח, התיר לו את הבשר לאכילה ואסר לו שפיכת דם האדם, וקראת עמו ברית החיים והראה הוא הקשת. ראש חודש כסלו פעמים הוא יום אחד בלבד כמו השנה, ופעמים 2 ימים, שהרי כבר אמרנו כי חודש חשבן שלפניו פעמים הוא חסר של 29 ימים, ופעמים הוא מלא של 30 יום. אם חשבן חסר, ראש חודש כסלו הוא יום אחד, אם חשבן מלא, ראש חודש כסלו 2 ימים, ויום ראשון של ראש חודש נמנה עם חודש חשבן, והוא יום 30 שבו. ובמילתא דבדיחותא, רעייתי ואני לאורך ימים טובים, ניסינו, יום החתונה שלנו היה בלמד בחשבן, א' דראש חודש כסלו. וכאמור, הרבה שנים אין יומיים ראש חודש, אין חודש מלא. הווה אומר שגם השנה לא צריכים לחגוג את יום הנישואין, כי אין למד חשבן. ובסך הכל אנחנו נישואים רק מספר שנים, כי אנחנו סופרים רק את השנים שבהם יש 2 ימי ראש חודש. מזל טוב, בניין עדי עד. מימי החשמונאים וכל העת אחר כך שקידשו בית דין את החודש על פי ראיית העדים את מולד הירח החדש, היו שלוחי בית דין יוצאים להודיע למקומות המרוחקים מירושלים ממתי נתקדש החודש, ולא היו יוצאים אלא על חודשים שיש בהם מועדים בשביל שיידעו מתי חל המועד. על חודשים שאין בהם מועדים לא יצאו שליחים, וכשקידשו בית דין חודש כסלו ועשאו לחשבן שעבר חסר או מלא, היו שליחים יוצאים מירושלים להודיע עם מתי נתקדש החודש ומתי יחול חג החנוכה. שהחנוכה בכלל המועדות הוא, אף על פי שכל מצוות החנוכה אינן, אלא מדברי סופרים. נאחל שבעזרת השם ובישועתו יהיה זה חודש מלא ניסים כבימים ההם, בזמן הזה. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם היולדת, חווה לאה בת אסתר, ולרפואת חיה פנינה רחל בת נעמי וחנה בת אסתר, וחיה גיטל בת יפה שנדל פייגה וביביאן יוכבת בת אסתר, וחיה שרה בת רחל לאה, ולרפואת רבי מוישה בן איטל ורבי גרשון בן שרה ורבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, ורבי אברה מנחם בן אינדמירה ורבי ירחמיאל בן חווה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. בהתרגשות ובשבח והודיה לבורא כל העולמים, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה ריש חף בית, מצוות הנחת פרט הכרם. עיין שורשה במצווה ריש תת זין לאיל. נאמר בתורה, וחרמך לא תעולל, ומצוות עשה לעזוב לעניים העוללות, שנאמר, לעני ולגר תעזוב אותם. עוללות הוא אשכול קטן מחבירו שאין לו כתף ואין ענביו נוטפות, זו על זו אלא מפוזרות, וזה האשכול לפני אשכול אחר כעולל לפני איש. כל הדינים ועונש המבטל זה במקום הנוהג ובמי נוהג, כמו בסוף מצווה ריש יוד זין וריש יוד חט בפאה, שאינו לוקש הרי ניתק למצוות עשה. זוהי המצווה ה-222 מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את אחיי ורעיי, ביום בו אנו לומדים את הדף המאה במסכת עירובין, ניגשים אנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיא הגדולה בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף ה-99, דף צדיתת במסכת עירובין. נחזור על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, אם מותר לעמוד ברשות הרבים ולטלטל ברשות הרבים בתוך דלת אמות, והתשובה, לחכמים מותר, לרבי מאיר אסור. שאלה שנייה, כשמוצאים מרשות לרשות באיזה אופן, אף שאין הנחה במקום שיש בו דלת על דלת חייב, ומדוע, והתשובה, במקום שיתכוון שינוח בפי הכלב או הכבשן, שכיוון שצריך שינוח שם, אבי מקום חשוב. שאלה שלישית, מה הדין כשאכל דבילה בלא ליטול ידיו והכניס ידו לפיו, ומדוע? והתשובה, לרבי מאיר הדבילת מאה, כיוון שהרוק מכשירה לקבל תומה, ולרבי יוסי תאורה, כיוון שאין הרוק מכשירה לקבל תומה, ולרבי יהודה רק אם יפך את הרוק בפיו מכשיר וטמאה. שאלה רביעית, מדוע אף לחכמים אסור לעמוד ברשות היחיד ולשתות ברשות הרבים, והתשובה, שמה ימשוך את הכלי לרשות היחיד, שכיוון שהוא דבר הצריך לו, יש לחשוש לכך. שאלה חמישית, מדוע השתייה עצמה אין בה הוצאה מרשות לרשות, אומר רש"י, משום שפיו ברשות שממנה שותה. שאלה אחרונה על דף צדיתת, מה כוונת המשנה באומרה וכן בגת, והתשובה, לאביי לעניין שאף שלא יעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים וישתה מקרמלית, ולרב על עניין מעשר שהיא מושיט ראשו ורובו מעל לגת, מותר לשתות מהיין אף קודם שיעשר. אלה מוריי ורבותיי את התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותת אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדיתת במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ראש חודש כסלב, א' בכסלב תפשין פי א', יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף, הדף המאה במסכת עירובין. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדיתת עמוד ב', מן המשנה המצויה, ארבע שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים, אילן שהיה מייסך על הארץ, אם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, מטלטלים תחתיו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מבארת דין טלטול תחת האילן. אומרת המשנה, אילן שהיה מייסך על הארץ, שענפיו נוטים למטה מכל צדדיו סביב ומגיעים הצמוך לארץ, ובאמצעו נוצר חלל בגובה 10 טפחים. אבל אם אין תחתיו חלל גבוה 10 טפחים, אין מטלטלים תחתיו אלא ב4 אמות, כמבואר במסכת שבת בדף ז' עמוד א', כל שאין בגובה חללו, 10 טפחים אינו רשות היחידה לכרמלית, ואין מטלטלים בו אלא 400. כותב המשנה ברורה בסימן שין סמך בית סעיף קטן וב בשם, התוספת שבת, שכשיש בו גובה 10 טפחים ברוחב 4 טפחים, מטלטלים תחתיו, גם במקומות הנמוכים מעשרה טפחים, כי דינם כחורי רשות היחיד המותרים בטלטול. כמו שמבואר בגמרא במסכת שבת בדף זין עמוד ב'. אם כן, אילן שהיה מסך על הארץ שענפיו נוטים למטה מכל צדדיו סביב ומגיעים הצמוך לארץ ובאמצעו נוצר חלל בגובה 10 טפחים. אם אין קצה נופו, נוף הכוונה הענפים והעלים, גבוה מן הארץ 3 טפחים, שאז תיחשב המחיצה שנותרה שמגיעה עד הארץ משום דין לבוד. דין לבוד הכוונה דבר הסמוך לדבר אחר במרחק פחות מ3 טפחים, וזה נחשב כסתום. אז אם אין קצה נופו גבוה מן הארץ 3 טפחים, שאז נחשב שמגיע עד הארץ משום דין לבוד, מטלטלים תחתיו גם ביותר מ400, כיוון שהענפים נחשבים כמחיצה. והרי זה כרשות היחיד המוקפת מחיצות בגובה 10 טפחים שמותר לטלטל בתוכה. ובמסכת סוכה בדף חבדה לתמוד ב' אמרו שצריך שימלא האוויר שבין הענפים בעיצים או בקש, ויקשור את הענפים שלא תנידם הרוח, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה נחשבת מחיצה. מבארת המשנה דין ישיבה על שורשי אילן. היו שורשיו של האילן יוצאים מן הקרקע וגבוהים מן הארץ, 3 טפחים לא יישב עליהם במקום גובעם, אבל במקום הנמוך שבהם אין בו איסור זה. ולמה כשהשורשים גבוהים מן הארץ 3 טפחים לא יישב עליהם? כי הם נחשבים כאילן, ושנינו במסכת ביצה בדף למדווה עמוד ב', והילו אין משום שבות, מה האיסורים שגזרו חכמים לא עולין באילן, שמה יתלוש, אבל כשאינם גבוהים 3 טפחים, הרי הם כקרקע ומותר להישב עליהם. והיינו שאין מדובר בגוף האילן בתחילת הגזע, אלא בשורשי האילן שעולים ובולטים מן הקרקע כמו באילנות סקיינים. כותב רבינו יונתן, שאף שהגזירה שאין עולים באילן הוא משום שמה יתלוש, וזה אינו שייך בשורשים אף כשגבוהים מ3 טפחים מן הקרקע, מכל מקום לא חילקו חכמים בזה ואסרו משום גזירה זו כל תשמיש באילן. גם במקום שאין חשש שמה יתלוש. זו היה המשנה השלישית שלנו, בדף צדיתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מגבילה הגמרא את היתר לטלטל תחת אילן כשענפיו משמשים לו כמחיצות. אמר אבונה ברדר רב יהושע, אין מטלטלין בו תחת אילן זה יותר מ400, כשהשטח שתחת האילן המוקף ענפים הוא יותר מבית צעתיים. מקום הראוי לזריעת 2 שאין חיטים, כדין קרפף יותר מבית צעתיים, המבואר במשנה ליל דף חב ג' עמוד א', ומופיע כמה פעמים במסכת שלנו, שזהו שטח של 5,000 אמה מרובעות. ואף כשנטו בתחילה את האילן לשם תשמיש שתחתיו, שואלת הגמרא, מה איתה, מה טעם האיסור של הטלטול בו? והרי כל היקף מחיצות לשם דירה, אף שהוא גדול ביותר, רשות היחיד גמורה היא ומותר לטלטל בכולה, ולא נאמר איסור טלטול ביותר מבית צעתיים, אלא בגינה וקרפף, שמקומות שלא יקיפום לשם דירה, כמבואר במשנה ליל דף חי עמוד א'. מבארת הגמרא, משום דהווי, המקום הזה שתחת האילן, נחשב לדירה שתשמישה לאוויר, שנעשית בשביל האוויר שחוץ עלה, כדי שידורו בה שומרי השדות, לצורך שמירת השדה שסביבותיה, או שנעשתה עבור הרוצים לעמוד בה לשאוף אוויר, אומר המאירי. ואינה דירה גמורה נעשית לצורך תשמישים שבתוכה, וכל דירה שתשמישה לאוויר שסביבותיה, אין מטלטלים בה כששטחה יתר מבית צעתיים. שכן שנינו בברייתא ליל בדף חב ב' עמוד א', כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה כגון דיר וסער, מוקצה וחצר, אפילו בית 5 כורים ובית 10 כורים מותר. וכל דירה שתשמישה לאוויר כגון בורגנין שבשדות, בית צעתיים מותר, יתר מבית צעתיים אסור. שכיוון שדירה זו אינה עשויה לצורך עצמה לדור בתוכה, כי אם לצורך האוויר החיצוני, אין זה נחשב כהיקף גמור לדירה, שהרי על כורחו הוא דר שם, שאינו צריך לה אלא להגן מפני החמה ולא את הדיורים בה. וכל מקום שלא הוקף לדירת אדם, החמירו בו חכמים, כשהוא גדול יותר מבית צעתיים, להיות נידון ככרמלית. כך פירוש רשי לאל בדף ט"ו עמוד א'. וממה שכאן כותב רשי, שהחיסרון בדירה הזו, משום שאינה לדור בתמיד, משמע שאם דר בתמיד יומם ולילה, מטלטלים בתוכה כדירה גמורה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היו שורשיו גבוהים מן הארץ 3 טפחים לא יישב עליהן. מביאה הגמרא שחולקים המוראים בדין שימוש בחלק הנמוך שבשורשי אילן, הגבוהים מ3 טפחים מן הארץ. איתמר נאמר בבית המדרש, שורשי אילן היוצאים מן הקרקע באין מלמעלה מ3 לתוך 3, כלומר, שהחלק הגבוה שבהם הוא למעלה מ3 טפחים מהקרקע, ובחלק זה הגבוה 3 לדברי הכל אסור שדינו כאילן, וכלו נחלקו בחלקים הנמוכים שלא גדלו מתוך החלק הגבוה שבשורש, שהם מותרים לדברי הכל, כפי שהגמרא תבהר בהמשך. אז החלק הגבוה שבהם הוא למעלה מ3 טפחים מהקרקע, וחוזרים ויורדים לפחות מ3, ורוצה להשתמש בחלק הנמצא בתוך 3 טפחים לקרקע. ומדובר שאינם חוזרים ונשרשים בקרקע בראשם השני, כי אם הם חוזרים ונשרשים בקרקע, נראה שמותר לדברי הכל להשתמש בהם תוך 3 סמוך לקרקע, כי כיוון שנשרשו בקרקע, בתהילים אגב הקרקע ומותרים, אומר התוספות הראש. אז אם כן נאמר בבית המדרש שורשי אילן הבאים מלמעלה משלושה לתוך שלושה, ורוצה להשתמש בחלק הנמצא בתוך שלושה טפחים לקרקע, רבא אמר מותר להשתמש בהן, רב שישת אמר אסור להשתמש בהן. רבא אמר מותר להשתמש בהם טעמו הוא משום שכל דבר הנמצא בפחות משלושה דערה, סמוך לקרקע בפחות משלושה טפחים, אראי, דינו כקרקע ולכן מותרים שורשים אילו בשימוש. ואילו טעמו של רב שישת שאמר שאסור להשתמש בהן הוא, דכיוון דמיקוח איסור קעתי, כיוון שהם עצמם היו אסורים בתחילה, איך יהיו מותרים כשגדלים יותר, הרי הם באים מכוח איסור ואסורים, למרות שעכשיו הם סמוכים לקרקע. והמאירי מפרש מה הכוונה מכוח איסור קעתי, כיוון שבאמצעו השורש גבוה מן הארץ שלושה ואסור, איסורו פושט גם במקום שנכפף בחזרה, ומצוי מתחת לשלושה טפחים לקרקע. מביאה הגמרא אופנים נוספים שדינם תלוי במחלוקת הזו. דדמו כמשוניתה, שורשים אדומים בצורת גדילתם כשן הסלע שבער, ואילו המאירי מפרש משוניתה זה סוג אילן שיוצאים ממנו ענפים לרוב זה למעלה מזה, השורשים אדומים בצורת גדילתם, כמשוניתה שהשורשים הגדולים יוצאים מהקרקע ועולים באלכסון ליותר משלושה ומצידם יוצאים שורשים קטנים היורדים לצד הקרקע, אז דינם הוא כך, דסלקין לעילה, החלקים שבהם הגבוהים יותר משלושה, בין החלק הגבוה שבגדולים ובין הקטנים היוצאים מהחלק הגבוה שבגדולים, אסורין בשימוש לדברי הכל, דנחתין לתתאי, החלק הנמוך בתחילת השורשים הגדולים כשיוצאים מהקרקע, ואין הכוונה שהיו למעלה ומשם ירדו למטה כי בזה יש מחלוקת, אלא הכוונה שהם נחותים מצד עצמם שגדלו מתחילה למטה. בקצה הסמוך לאילן, וכן הקטנים היוצאים לצדדים מהמקומות הנמוכים שבגדולים, שרו, מותרים בשימוש לדברי הכל. לצדדין, השורשים הקטנים היוצאים מהמקומות הגבוהים שבשורשים הגדולים ויורדים לצד הקרקע לפחות משלושה טפחים, פלוקתא דרבא ורב שישת. דינם בחלק הנמוך משלושה טפחים תלוי במחלוקת רבא ורב שישת, שהרי בתחילה, ביציאתם מהגדולים היו הם עצמם במקום גבוה אסור בשימוש. ואף שעתה הם סמוכים לקרקע אסורים לרב שישת, משום שבאו מכוח איסור, ולרבו מותרים שסמוכים לקרקע בתוך שלושה טפחים. ואף על גב שאופן זה דומה הוא לגמרי לאופן מחלוקתם לעיל, שהרי בשניהם נחלקו בדין השורשים הנמוכים היוצאים מהגבוהים, מכל מקום צריך להשמיענו אופן זה שלא נאמר שעד כאן לא התיר רבה אלא כשהמקום הנמוך הולך ומתרחק מהגבוה האסור. אבל באופן זה שיש שורשים נמוכים וגבוהים סמוכים זה לזה, במקום אחד, אולי גם רבה יאסור משום גזירה שאם יתירו להשתמש בנמוכים יבואו להשתמש גם במקום הגבוה הסמוך להם. לכן משמיע לנו שגם בזה רבה התיר. ולפירוש המאירי שהבאנו שמשונית הכוונה אילן שיוצאים ממנו ענפים לרוב זה למעלה מזה, פירוש הגמרא הוא כך, דסלקין לעילה, הענפים הגדלים למעלה משלושה אסורים לדברי הכל. דנחתין לתתאי, הענפים הגדלים למטה משלושה טפחים מותרים לדברי הכל. ודווקא שכל הענף למטה משלושה. אבל לצדדין, הגדלים לצדדים שבאופן שראשן המחובר לאילן גבוה שלושה והולכים ונכפפים עד שראשן השני פחות משלושה לקרקע, באלו נחלקו רבא ורב שישת. והחידוש בזה, שלא נאמר שעד כאן לא התיר רבא אלא בשורשים שאינם חלק מהאילן עצמו וכן לא שייך בהם שמה יתלוש. אבל בענפים שהם חלק מהאילן עצמו וגם שייך בהם החשש שמה יתלוש, גם רבא יאסור את השימוש גם בחלק הנמוך שבהם, ולכן השמיענו שגם בזה התיר רבא. אומרת הגמרא וכן אילן הגדל בתוך אנגירה, תעלה צרה העשויה להולכת מים לשדות, ואין בגובה אילן שלושה טווחים משפת התעלה, וכיוון שהאילן רחב ככל רוחב התעלה, שני צידיו שבצד כותלי התעלה מכוסים בקרקע שבצידיה, ורק מגובה שפת התעלה ומעלה מגולהו מכל צדדיו. וכשמודד גובהו בצידיו הגלויים, מודדה מקרקעית התעלה, והרי גובהו שם שלושה טפחים ויותר. וכשמודד בצידיו המכוסים, הרי מודדה משפת התעלה, ואין בגובהו שלושה טפחים. אז דינו תלוי במחלוקת זו, שלרבה שאינו אוסר מחמת שבא מחמת איסור, נמדד משפת התעלה, ושם הוא סמוך לקרקע ומותר בשימוש. אבל הצדדים המגולים בתוך התעלה אסורים בשימוש מעל שלושה טפחים מקרקעית התעלה, גם לשיטת רבה. כך אומר המשנה ברורה בסימן שין למדבב, בשער הציון. ולרב ששת האוסר, בבא מחמת איסור, נמדד מקרקעית התעלה, ומשם הרי הוא גבוה שלושה, ואף חלקו העליון שמשפת התעלה ומעלה אסור. אף שהוא סמוך לקרקע, משום שגדל ובא מכוח צידי האילן שבתוך התעלה, ששם הוא אסור. ויש מי שכתב שלפי זה, לא נחלקו רבא ורב שישת, אלא בצד שאינו גבוה מהקרקע שלושה טפחים, אבל בצד הגבוה מהקרקע שלושה אסור גם לרבא. וכן אילן הגדל סמוך לקטלים בקרן זווית של החצר, ושלושת צידיו נכנסים ומחוסים בכותלי הזווית, ומראש הקטלים ומעלה אין בו יותר משלושה, וכשמודד גובהו בצידו הגלוי הרחוק מהקטלים, מודדו מקרקע החצר והרי גובהו שלושה ויותר, וכשמודד גובהו בצידיו המחוסים, מודדו מראש הקטלים, והרי גובהו שם פחות משלושה. וגם בזה דינו תלוי במחלוקת הזו, שלרבה נמדד מראש הקטלים, ושם הוא סמוך עליהם בתוך שלושה ומותר בשימוש. ולרב ששת נמדד מקרקע החצר, ומשם הרי גובהו שלושה ויותר, ומכוח איסור הוא בא. ואסור אף בחלקו העליון. וכל שנחלקו הוא דווקא באילן הגדל בקרן זווית, שאז מחוסים כמה מצדדיו, אבל אילן הגדל סמוך לאמצע הכותל שלו בקרן זווית, שאינו מחוסה אלא בצידו האחד, מודה בו רבה שאויל והוא מגולה בשלושת צדדיו וגובהו נראה שם, ואינו מחוסה אלא בצידו הרביעי, הרי הוא ככל האילנות וכולו אסור גם בחלק העליון של צידו הסמוך לכותל. ואף שמשמעות לשון קרן זווית הכוונה שמחוסה בשני צדדים, מפרש רשי שכאן מדובר ששלושת צדדיו מחוסים, שאם לא כן, הרי שאין שום חידוש בדין הזה, שהרי אילן בקרן זווית דומה ממש לאילן הגדל, באנגירה ששניהם מגולים בשני צדדים ומחוסים בשני צדדים. אבל עכשיו יש חידוש בכל אחד. בדין אנגירה החידוש הוא בשיטת רבה המתיר, שאגם ששני צידי האילן מגולים ולא רק צד אחד כבקרן זווית, בחלקם הגבוה מכל מקום מתיר רבה את השימוש בחלקים הנמוכים, ובדין קרן זווית החידוש הוא בשיטת רב ששת האוסר, שאגם שרק צד אחד מגולה מכל מקום אסר כולו. מביאה הגמרא מעשה בדין הזה. ההוא דיק למעשה בעץ דקל דאב על האביי, שהיה לאביי נטוע בביתו, ואבי סליק באיפומה. והיה גדל ועולה דרך ערובה שבגג, אבל לא עלה מעל הגג שלושה תפחים. עתה לקמי דרב יוסף, בא אביי לפני רבו רב יוסף לשאול אותו את דין הענפים שבראש האילן הזה. אבל על האילן עצמו שמגולה בתוך הבית לא הסתפק אביי, כי לדברי הכל אין משתמשים בו, כי שם גובהו נראה ואינו מכוסה. שאל אביי את רב יוסף, האם יש למדוד רק את גובהו המגולה מעל הגג ומשם אין גבוה שלושה תפחים ומותר בשימוש בשבת, או שיש למדוד אותו מתחתיתו בקרקע הבית ומשם אינו גבוה שלושה תפחים ואסור בשימוש. ושר אלי ורב יוסף התירו לו, משום שאינו מגולה שלושה תפחים מעל הגג גם בצד אחד. והוא הדין אף אם היה נראה מצד אחד או משני צדדים שמותר, כמבואר לאל לגבי אנגירה ובקרן זווית. אמר לרבה חבר תחליף על אביי, היתר הזה הוא לא לדברי הכל. אלא דשר הלך מה שרב יוסף התיר לך, זה רק כרבא שר הלך, הוא התיר לך רק כשיטת רבא. אבל לרב ששת האוסר לאל בשורשים וכדומה שבאים מכוח איסור, גם בזה יאסור, כיוון שגדל ובא מכוח האילן האסור. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא שאין היתר זה אלא לדעת רבא שאינו אוסר מחמת שבא מכוח איסור, ולרב ששת אסור להשתמש בו כיוון שבא מכוח איסור, כמו באופנים המבוארים לאל שעשה רב ששת משום כך, אז למה הוא צריך רווחה לבאר זאת לאביי? משיבה הגמרא היה חידוש בדברי רווחה. מהו דתאים השם התאמר שבאופן זה, אפילו לרב ששת, אין מודדים את האילן מתחתיתו שבקרקע הבית, זאת משום דביתא כמאן דמלי דמי. הבית נחשב כאילו הוא כולו מלא וכולו מעובי הקרקע הוא, מתוך שיש בו חושך ומלא הבל, אומר רשי. את הסברה הזו מצינו על מה ששנינו לאל בדף עין וו עמוד א', חלון שבכותל, שבין שתי רשויות עם גבוה עשרה תפחים אינו מועיל לחברם שיחשבו כרשות אחת לערב יחד, שמפני שקבוע בגובה הכותל, אי אפשר להחשיבו כפתח, כיוון שהכותל שתחתיו הרי הוא כמחיצה גמורה מפרידה בין הרשויות. ואמרו שם בגמרא לא שענו אל החלון שבין שתי חצרות, אבל חלון בכותל שבין שני בתים, אף כשהוא גבוה מעשרה תפחים יכולים לערב יחד, משום הסברה הזו שחלל הבית נחשב כמאן דמלי דמי, ונמצא כאילו החלון סמוך לקרקע הבית ויחשב כפתח בין הבתים לחברם לרשות אחת. אז אותו דבר גם פה. היה עולה בדעתי לומר שגם לשיטת רב ששת אין מודדים את האילן מתחתיתו שבקרקע הבית, כיוון שהבית נחשב כאילו הוא מלא וכולו נחשב מעובי הקרקע, ולכך נחשב האילן העומד בתוכו כתמון ומחוסה בקרקע, ויודע רב ששת שיהיה מותר להשתמש בפחות משלושה סמוך לגג, כמה שמלן. לכך הוא צריך רווחה לבאר שגם בזה עושה רב ששת, ולא איתי רב יוסף אלא משום שסבר כרבא. מקשה הגמרא ממשנתנו על שיטת רבא, תנן שנינו במשנתנו שורשיו גבוהים מן הארץ שלושה תפחים, לא ישב עליהם. מבררת הגמרא היחידה מבמה מדובר. היד אלו אדרי קייפי, אם מדובר שאין השורשים חוזרים ונכפפים לתוך שלושה, אלא גדלים עדיין בגובה, פשיט הרי פשוט הוא שאסורים, ולמה הוא צריכה משנה להשמיענו? אלא לה ולה על כוחך מדובר, אף על גב דאדר הקייפי, שהשורשים חוזרים ונכפפים לתוך שלושה, והשמיענו, התנה שאסור להישב אף על החלקים הנמוכים שבהם, וקשה ממשנתנו לרבא שהתיר בזה, תרץ את הגמרא לא, אין להוכיח שבמשנה מדובר שהשורשים חוזרים ונכפפים, אלא לעולם מדובר דלא אדרי קייפי, אין השורשים חוזרים ונכפפים, והקמה השמלן. ואת החידוש הזה משמיע לנו התנה, שאף על גב שצידו אחד של השורש שווה לארץ, שהקרקע מצד זה עולה כנגד השורש בסמוך אליו, אף על פי כן אסור להישב עליו, אף לא על הצד הזה הסמוך לקרקע. מביאה הגמרא ברייתא מבארת דיני עלייה באילן. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שורשי אילן שגבוהים מן הארץ שלושה טפחים, או שיש חלל תחתיהן ונמצאו השורשים בגובה שלושה טפחים מן הארץ, למרות שאין גובה שלושה טפחים בחלל עצמו אלא בצירוף השורשים, הרי זה לא יישב עליהם לפי שגזרו חכמים שאין עולים באילן, וכן אין נתלין באילן שנשען בפישוט זרועותיו על האילן ואין נשענים בגבו באילן. האופן האחד שבברייתא הוא שגוף השורש מגיע עד הארץ ללא חלל תחתיו. האופן השני שיש חלל תחת השורש וגוף השורש אינו מגיע לארץ אבל אינו גבוה שלושה טפחים מהקרקע, אלא על ידי החלל שתחתיו. ומשמיע לנו הברייתא שבין שנשרש בארץ ובין שלא נשרש, אף שהקרקע שתחתיו עולה עד סמוך לצידו האחד, כל ששאר צדדיו גבוהים שלושה אסור. אז לשיטת רבינו יונתן, אין נתלין באילן, הכוונה שנשען בפישוט זרועותיו על האילן. ואילו הריטב"א פירש נתלינו כשאדם נסמך על צידו. נשענינו כשנשען שם על גביו או על קריסו. ואף שבאופנים אלו שאינו עולה באילן, אין חשש שמא יתלוש, מכל מקום גזרו גם בהם שמא יעלה ויתלוש. מוסיפה הברייתא, אף לא יעלה באילן מבעוד יום לפני כניסת השבת ויישב שם על האילן כל היום כולו, אף שאינו משתמש בשבת באילן בעלייתו ובירידתו אלא בישיבתו עליו. ותשמישים אלו אסורים אחד באילן ואחד בכל הבהמה, בין באילן ובין בכל הבהמה, שגם בהם שנינו במסכת ביצה בדף למדבב עמוד ב', הילו הן משום שבות, משום איסורי דרבנן, ולא רוכבין על גבי בהמה. שאסרו את השימוש בבהמה גזירה שמה בזמן שרוכב ומשתמש בה, יחתוך זמורה מן המחובר כדי להניגה, וחייב משום תולה שהוא תולדה למלאכת קוצר. אבל בור חפירה עגולה, שיח, חפירה ארוכה וצרה, ומערה מקורה בקירוי, וגדר, מטפס בהם ועולה ומטפס בהם ויורד, ואין איסור בכך. בין יש בהם מים, בין אין בהם מים. כלומר, שמותר אף שאין בזה צורך גמור כשתייה. ודברי רשי הללו הם לא כמו הרמב"ם בהלכות שבת, פרק כ"ד הלכה ד' הסובר, שאינו מותר אלא לצורך גמור. ומכל מקום לא יתירו לטפס בבור אלא לצורך, אבל שלא לצורך כלל, אין ראוי לעשות כן, שלא יהיה שבת כחול. ואפילו אין גבוהינו עמוקים מאמה, שתורך גדול מאוד בעלייתו ובירידתו, לא אסרו, שלא גזרו באילן ובבהמה, אלא משום שמא יתלוש ולא משום טרחה. והטור בור החיים סימן שין למדבב כתב את החידוש בדין הזה, שלא חשישו שמא יעקור מן הקרקע בכוונה, כדרך שחשישו שמא יתלוש כשעולה באילן או על גבי הבהמה. ומבאר הבך את הטעם שרק באילן ובבהמה שיש לו צורך בענף ואינו מצוי מן התלוש, חששו שמא יתלוש מן המחובר. אבל כשצריך קרקע, והרי קרקע שבכל העולם מצויה לו תדיר אף שלא מן המחובר, לא חששו שיעקור דווקא מן המחובר. מביאה הגמרא סתירה בין הברייתות בדין מי שעלה באילן, האם יירד או לא. כותב הריטב"א שמסתבר שאין נידון סוגייתנו אלא במי שעלה באילן. אבל עלה על גבי בהמה בכל אופן ירד, שאם יישב עליה כל היום, יש בזה משום צער בעלי חיים. והשואל הוא מיישיב, מבאר בדעת הרמב״ם על פי הירושלמי, שהאיסור הוא מחמת שהבהמה מצטערת, הרי הוא עובר על שביתת בהמתו. אם כן, כאמור, מביאה הגמרא סתירה בין הברייתות בדין מי שעלה באילן אם ירד או לא. תני חדה שנינו בברייתא אחת, אם עלה באילן, מותר לירד ממנו בשבת. אז מהלשון מותר לירד נראה שאינו חייב לירד אלא שמותר לו, אבל כמובן בגמרא מבואר שיש לומר שעל הצד שלא אסרו את ירידתו, אז לא די שמותר לירד, אלא אף מחויב לירד כדי לקצר את זמן השתמשותו באילן בישיבתו עליו. כך אומר העגלי טל. ותני חדה אבינו בברייתא האחרת שנינו, אסור לרד משום שבעצם ירידתו מהאילן משתמש הוא תשמיש נוסף על מה שהשתמש בישיבתו עליו. חידושי המאירי כותב שהוא פורש מן העבירה על ידי עבירה אחרת גדולה ממנה בשעתה, והיא שמשתמש יותר באילן בירידתו. כלומר, שפורש מהעבירה הזאת שיושב בה ומשתמש באילן, על ידי שיורד מהאילן, ובשעת הירידה זהו שימוש גדול יותר באילן ועבירה גדולה יותר. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות ואומרת לא קשיא. כאן בברייתא המתירה מדובר שעלה באילן מבעוד יום בחול, ולא הספיק לרדת עד שנכנסה השבת. כאן בברייתא האוסרת מדובר שעלה משחשיכה, משהחשיכה יום ונכנסה שבת, שעשה איסור בעלייתו וכן עשו הוא. כותב הבך באור החיים סימן שין למדבב, שמלשון רשי שכתב עלה מבעוד יום, וקדש עליו היום, לא כנסינן לי ויורד, משמע, שדווקא אם הייתה דעתו לירד קודם חשיכה ולפתע יחשיך וקדש עליו היום, לא כנסו אותו ויורד. אבל אם היה בדעתו להישאר שם עד אחר כניסת השבת, כונסים אותו ואסור לו לירד. וכן אם עלה באילן סמוך לחשיכה באופן שאין לו שעות לרדת עד שחשיכה, וידע שלא יספיק לרדת ממנו עד כניסת השבת, גם כונסים אותו. ולא ירד. אבל הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ"א הלכה ט' כותב עלה באילן בשבת בשוגג מותר לירד ובמזיד אסור לירד. מדייק המגיד משנה מדבריו שדווקא אם עלה באילן בשבת, יש חילוק בין שוגג למזיד, אבל אם עלה באילן מבעוד יום, לפני שבת, גם אם עלה במזיד בכדי לשבת שם בשבת, מותר לו לירד. והטעם, אומר הבית יוסף, מפני שעלה ביתר, ואף שהיה בדעתו לירד בשבת, מכל מקום הרי עלה בזמן שמותר לעלות באילן. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, איבאי תימא, אם תרצה תוכל ליישב את הסתירה בין הברייתות כך. הווה, בברייתא הזו ובברייתא הזו מדובר שעלה משחשיכה באיסור, ולא קשי, אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא המתירה מדובר שעלה בשוגג ולכן לא כנסוהו. כאן בברייתא האוסרת מדובר שעלה במזיד ולכן כנסוהו. איבאי תימא, אם תרצה תוכל לומר, הווה, בזו ובזו מדובר שעלה בשוגג ואכן ברייתות חלוקות הן. ואחא, וכאן בכנסו שוגג עד ומזיד כמפלגי. חולקות הברייתות, האם כנסו חכמים את השוגג מתוך שכנסו את המזיד? ובשאלה הזו, אם כונסים באיסור דה רבנן שוגג מחמת מזיד, חולקים רבי מאיר ורבי יהודה במסכת גיטין בדף נ"ג עמוד ב'. לדעת רבי מאיר כנסו ולדעת רבי יהודה לא כנסו. ולפי התירוץ הקודם בגמרא של דברי הכל בשוגג מותר לו לרדת, צריך לומר ששתי הברייתות נשנו בשיטת רבי יהודה שלא כנסו. כך מסביר המצפה איתן במסכת שבת. אם כן, מסבירה הגמרא שבשתי הברייתות מדובר שעלה בשוגג, והברייתות באמת חולקות. בכנסו שוגג עת ומזיד. האם כנסו חכמים את השוגג מתוך שכנסו את המזיד? מר סבר, התנא בברייתא האוסרת סובר כנסינן, כונסים אנו אף את השוגג מחמת המזיד, כי אם יתירו לשוגג, יש לחשוש שיעלה במזיד ויאמר שוגג הייתי. ועל כן, לא יירד אף העולה בשוגג, ומר סבר, התנא בברייתא המתירה סובר לא כנסינן. אין אנו כונסים את השוגג מחמת המזיד, וזה שעלה בשוגג מותר לירד. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת הברייתות ותולה את הדין הזה במחלוקת תנאים. אמר רב יהודה בריידר רב יהושע, כתנאי דין זה תלוי במחלוקת תנאים כפי ששנינו במשנה במסכת צבחים בדף פי עמוד א', המבארת דין נתינת הדם על גבי המזבח כשנתערבו דמי הקורבנות זה בזה. אחרי שחיטת קורבנות מקבלים דם הקורבן בכלי ומוליכים אותו למזבח וזורקים אותו עליו, על המזבח. נתינת הדם על המזבח אינה שווה בכל הקורבנות. יש קורבנות שנתינת דמם בזריקה אחת על המזבח כנגד היסוד, כגון בחור ומעשר בהמה וקורבן פסח, ויש שנתינת דמם בארבע צדדי המזבח על ידי שזורקים את הדם על שתי זוויות זו כנגד זו, זווית מול זווית באלכסון, ומתפשט הדם לכל ארבעת הצדדים, והם נקראים שתי מתנות שאין ארבע, כגון עולה ושלמים ותודה ואשם. ויש קורבנות שזורקים את הדם בארבע זריקות נפרדות, מתנה אחת בכל קרן מארבע קרנות המזבח, כגון קורבן חטאת. הניתנים במתנה אחת, דם קורבנות שדינם להינתן מתנה אחת על המזבח שנתערבו בדם קורבנות הניתנים אף הם במתנה אחת, כגון דם בכור שנתערב בדם בכור אחר, יינתנו במתנה אחת, ייתן מכל אדם המעורב מתנה אחת, שבזה יוצא ידי חובת זריקה של שני הקורבנות. ולכאורה אין חידוש בדין הזה, לשאובה כאן הדין הזה כדי להביא את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע בסמוך. הסבר נוסף, ייתכן שבאים להשמיע לנו שלא נאמר שצריך לתת שתי מתנות, אחת לשם קורבן זה ואחת לשם קורבן זה. ואם נתערבו דמים של קורבנות שדינם להינתן במתן ארבע, בדמים של קורבנות שאף הם דינם במתן ארבע, היינו באופן שדם חטאת זו יתערב בדם חטאת אחרת, יינתנו במתן ארבע, ייתן מכל אדם המעורב ארבע מתנות כדינם, ובזה ייצא ידי חובת זריקה של שני הקורבנות. ואם נתערבו דמים של קורבנות שדינם במתן ארבע כגון חטאת, שנתערבו בניתנים במתן אחת כגון בחור, שאם ייתן מתערובת מתנה אחת נמצא שחיסר מהקורבן שדינו במתן ארבע, ואם ייתן ארבע מתנות נמצא שאוסיף על הקורבן שדינו במתנה אחת, אם יוסיף יעבור על בל תוסיף, אם יפחת יעבור על בל תגרע, כי אסור להוסיף ולגרוע ממצוות התורה שנאמר כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. רבי אליעזר אומר, יינתנו במתן ארבע, שמצוות עשה של זריקת אדם כראוי בקורבן שדינו לזרוק ארבע, כוחה גדול. ואף שיש בצד איסור במה שמוסיף על מתנות אדם של הבכור, מכל מקום דוחה העשה את איסור בל תוסיף. והוא כדין הכללי שחיוב עשה דוחה איסור לא תעשה. אבל במסכת צבחים בדף פי פירש רשי שטעמו של רבי אליעזר שאינו עובר על בל תוסיף, משום שסובר שרואים את המתנות היתירות כאילו הם מים. וכותבים התוספות פה, בדיבור המתחיל מתן דלת, שכאן לא שייך הכלל שעשה דוחה לא תעשה, כי לא נאמר הכלל הזה, אלא באופן שעשה מעיקרו סותר ללאו, כגון עשה של ציצית בבגד פשטן, שאינו יכול להתקיים אלא בתחיית איסור כליים. אבל כשעל ידי פשיעת האדם נגרם שיהיה עשה כנגד לא תעשה, ובזה לא אומרים שעשה דוחה לא תעשה. ולכן כאן שלמלא שהיה מערב אדמים, לא היה עשה כנגד הלא תעשה, ורק על ידי פשיעתו שנתערבו אדמים, באנו לדחיית עליו. ובזה נעשה דוחת הלא תעשה של בעל תוסיף. ואילו רבי יהושע אומר, ינתנו במתנה אחת ויוכשר גם דם הניתנים במתן ארבע, משום שבדיעבד די במתנה אחת. כמו ששנינו במסכת צבחים בדף למדווה ועמוד ב' כל הניתנים על המזבח החיצון שנתנה במתנה אחת, כיפר. וכאן נוהגים כך לכתחילה כדי לא לעבור על בעל תוסיף. מביאה המשנה, מסע ומתן שהיה בין רבי אליעזר לרבי יהושע בדין הזה. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, איך תאמר שיש ליתן הכל במתנה אחת? הרי בכך שהוא מחסר מהקורבנות שדינם להינתן בארבע מתנות, ונותן מהם רק מתנה אחת, הוא עובר על איסור בעל תגרע, שהרי התורה אמרה לתת ארבע מתנות. ולמרות שנאמר כל הניתנים על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת כיפר, מכל מקום עובר כשמגרע מהמצווה. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר ולדבריך, הרי בכך שהוא נותן ארבע מתנות מהתערובת שיש בה מקורבן שטעון רק מתנה אחת, הוא עובר בבעל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, לא אמרו שיש איסור בעל תוסיף, אלא כשהוא בעצמו. כשהאדם הניתן במתנה אחת הוא בפני עצמו, ונותנו במתן ארבע מתנות. אבל כשנותן אדם התערובת במתן ארבע מפני אדם הניתן במתן ארבע שמעורב בו, ממילא נוסף מתנות גם בדם הצריך רק מתנה אחת. במקרה כזה אינו עובר על בעל תוסיף. והמאירי מבאר את דברי רבי אליעזר שאין איסור בעל תוסיף אלא כשמתכוון להוסיף על המצווה. אבל כשרוצה לצאת מהספק ומחמת כן צריך להוסיף, בזה אין איסור בעל תוסיף. וזהו שהוא אמר לא נאמר בעל תוסיף אלא כשהוא בעצמו, כלומר, שכיוון שאין אדם בעצמו אינו נותן מתן ארבע כדי להוסיף אלא נותן לצאת מהספק מפני אדם שנתערב. ולכן אינו עובר על בעל תוסיף. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, גם במה שנותן רק מתנה אחת אינו עובר על בעל תגרע, מחמת הקורבנות הטעונים ארבע מתנות, כיוון שאף לא נאמר בעל תגרע אלא כשהוא בעצמו, אבל כשנותנו במתנה אחת מפני דם הניתן במתנה אחת שמעורב בו, אינו עובר עליו של בעל תגרע. אומר השפת אמת של שיטת רשי, שטעמו של רב לזר הוא משום שעשה של מתן ארבע דוחה את עליו של בעל תוסיף, אם כן יש לפרש שזה כוונתו, בלשון שהוא בעצמו, כלומר שדווקא כשהוא בפני עצמו ונים עוד דם אחר שיהיה בו עשה שיתחת עליו, עובר בבעל תוסיף, אבל כשאינו בעצמו אלא מעורב עם דם אחר שיש בו מצוות עשה לתת מתן ארבע, אז העשה דוחה את הלא תעשה. ורבי יהושע ממשיך לבאר את שיטתו, ועוד טעם לדבריו אמר רבי יהושע לרבי אליעזר, כשנתת במתן ארבע את הדם המעורב מהניתן במתן ארבע ומהניתן במתנה אחת, עברת על בעל תוסיף על הניתן, על הדם הניתן במתנה אחת, ועשית מעשה בידך, שנתת בידיים שלוש מתנות יתירות מן הדם הזה. אבל כשלא נתת מהדם אלא מתנה אחת, אכן עברת על בעל תגרע על הניתן במתן ארבע, אבל מכל מקום לא עשית מעשה בידך, אלא בשבע אל תעשה עברת על זה. יותר טוב לעבור בשבע אל תעשה, ולא לעבור בקום ועשה. ולמרות שכבר אמר רבי יהושע לאל שאין כאן כלל בעל תגרע, שאין בעל תגרע אלא כשהוא בעצמו, מכל מקום רבי יהושע מוסיף כאן את הטעם שהוא אינו עושה מעשה בידיים. וכך היא כוונתו. אפילו אם נאמר שיש בעל תוסיף ובעל תגרע, כשאדם מעורב עדיף לעבור בלא מעשה מאשר לעבור על ידי מעשה. כך מסביר התוספות הראש. ואילו השפת אמת מבאר שרבי יהושע חלק על טענת רב לזר שאמר, אף בל תוסיף אינו אלא כשהוא בעצמו. וסובר רבי יהושע שאין שני עליו שווים בזה. שבל תוסיף יש בין כשהוא בעצמו ובין בשנית ערבו. ובל תגרע יש רק כשהוא בעצמו. והוספת המילה ועוד בדבריו של רבי יהושע, זה סיום הדברים והסבר מדוע חולק רבי יהושע על רב לזר. והיינו משום שאיסור בל תוסיף הוא איסור בקום ועשה. ואין לנו לעשות איסור בידיים בניתנים במתן אחת ולהוסיף בהם. אף שעושה בשביל מתן דם של קורבן אחר. אבל בל תגרע שאינו עושה האיסור בידיים, אלא במה שנמנע מלעשות את המצווה, בזה יש סברה לומר שכאשר נמנע מהמצווה כדי לא ליתן מתנה נוספת לקורבן האחר, אינו עובר. נמצא שרב לזר ורבי יהושע נחלקו בכמה סברות. א', עיקר מחלוקתם היא לפי רשי, שטעמו של רב לזר הוא שעשה של בל תוסיף דוחה לא תעשה של בל תגרע, כמו כל עשה שדוחה לא תעשה. אילו לרבי יהושע לא שייך כאן עשה שדוחה לא תעשה. להסברו של רשי במסכת צבחים בדף פי, וגם לתוספות שם, עיקר טעמו של רב לזר הוא שרואים את המתנות היתירות כאילו הם מים, ולכן אין כאן איסור בל תוסיף, רבי יהושע לא סובר את הסברה הזו. ב', לדברי רבי יהושע ששני איסורים שלפנינו, ואין באחד כוח לדחות את חברו, איזה מהם יעדיף? לרב לזר יש לו לעשות באופן שלא יגרע מהמצווה. אף שיעבור על בל תוסיף כיוון שאינו חמור ככל בל תוסיף כיוון שאינו בעצמו, כלומר, שבנתינה זו מקיים גם מצוות נתינת דם לקורבן השני שהיא כדינה. ולרבי יהושע יש לו לעשות באופן שלא יעבור על בל תוסיף אף שמגרע. שאינו ככל בל תגרע, כיוון שאינו בעצמו ולכך, כיוון שאינו מחסר אלא מהמצווה שלכתחילה, אבל בדיעבד נעשתה המצווה, לא נזקקנו ליתן ארבע מתנות. ג' לרב לזר אף שהאיסור נעשה בקום ועשה, יש לו לעשותו כדי לקיים את המצווה שהיא עדיפה שהיא בקום עשה. לרבי יהושע יש לו לעשות באופן שהאיסור קל יותר שהוא בשבע אל תעשה. ולסברה הזו רוצה עכשיו הגמרא לדמות את דין ירידה מהאילן. כעת כאמור מבארת הגמרא איך תלוי הנידון של סוגייתנו במחלוקת התנאים. הרי שנחלקו תנאים אילו במי שיש לפניו מצווה שמחויב בה, אבל לא ניתן לקיימה בלא שיעשה גם איסור. ויכול לקיימה באחד משני האופנים, או לעשות את המצווה בקום עשה, ואז גם האיסור יעבור בקום עשה שהוא חמור, כגון שנותן ארבע מתנות מן הדם, מן התערובת, ועובר על בל תוסיף, על ידי מעשה, על ידי קום ועשה, או לעשות את המצווה בשבע אל תעשה, ואז גם יעבור על האיסור רק בשבע אל תעשה שהוא קל, כגון שנותן רק מתנה אחת מן התערובת, ועובר על בל תגרע על ידי שבע אל תעשה. רבי אליעזר סבר, שמצווה שהיא בקום עשה כוחה גדול ויש לו לעשותה, אף שגם האיסור הוא יעבור בקום עשה. ולו רבי יהושע סבר שיש לו לעשות את המצווה בשב ואל תעשה, כדי שאף האיסור שיעשה עמה יהיה בשב ואל תעשה שהוא קל יותר. גם כאן, יהודי שעלה באילן שעליו לעשות אחד משני המעשים, או לירד מהאילן כדי שלא להמשיך ולהשתמש בו על ידי ישיבתו עליו, אלא שבכך הוא עושה איסור שמשתמש בו שימוש חדש, או להימנע מלהשתמש באילן בירידתו, אף שנמצא שעל ידי כך ימשיך בישיבתו על האילן. אז רבי אליעזר דאמר אתם רב לזר שאמר שם במשנה במסכת צבחים שמעשה מצווה שיש עליו לעשות בקום עשה עדיף. ולשונו של המאירי שקום עשה יש לו ייפוי כוח גדול, אז כוחו גדול ויעשהו על אף צד האיסור שבו. החנמי גם כאן אומרים לו קום ועשה מעשה מצווה שיפסיק את ההשתמשות באילן וירד. אף שיש גם צד איסור במעשה הזה שגם בירידתו משתמש הוא באילן מכל מקום. זה יותר עדיף משישאר לשבת שם כל היום. ולרבי יהושע דאמר אתם, שאמר שם במשנה במסכת צבחים בדף פי שהמצווה שהיא בשבע אל תעשה עדיף, משום שבזה אף האיסור נעשה רק בשבע אל תעשה, וזה קל יותר, החנמי גם כאן ימשיך בשימוש באילן על ידי ישיבתו שם, שהוא איסור בשבע אל תעשה, ולא ירד ממנו ויעשה איסור בזה על ידי קום ועשה. אבל דוחה הגמרא ואומרת, אין לדמות את מחלוקת התנאים במסכת צבחים, לעלה באילן, דיל מלוי, שמה אין הדבר כן שאין דין עלה באילן תלוי במחלוקת רב לזר ורבי יהושע, כי אפשר לומר כך, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר אתם, רב לזר לא אמר את דינו שם בתערוב את דם קורבנות שהמעשה שהוא בקום עשה עדיף, אף שעובר גם באיסור קום עשה, על ידי מעשה, אלא דווקא שם דקאביד מצווה, היות ובקום עשה הוא מקיים במעשה ומצווה של נתינת הדם, לכן מעדיף רב לזר שיעשה מעשה וייתן ארבע מתנות מן אדם המעורב, למרות שעל ידי זה הוא עובר באיסור בל תוסיף על ידי מעשה. אבל אחד דלא עביד מצווה, אבל כאן באחד שעלה באילן שאינו מקיים במעשה ומצווה ואינו אלא פורש מן האיסור על ידי עשיית איסור אחר, החינמי אכן ייתכן שגם רב לזר יסבור שלא יירד כל השבת מן האילן כדי לא לעבור איסור בקום עשה. והנה מכמו כן אפשר לדחות להפך, עד כאן לא כאמר רבי יהושע אתם שם בתערוב את דם קורבנות שהמעשה הוא בשב ואל תעשה, וזה עדיף, ואמר את זה רבי יהושע אלא דווקא באופן דלא כאביד איסורה, שבזה שנמנע מלתת ארבע מתנות לקורבן המחויב בהם אינו עושה מעשה איסור, ואיסור בל תגרע והכירה תעשה של נתינת הדם על הקרנות נעשים מעליהם, אבל אחר כאן ביושב על האילן דקאביד איסורה, שאף בלא מעשה נוסף עושה מעשה איסור, כי כל זמן שיושב שם נמצא שהוא משתמש במחובר, החינמי אכן ייתכן שבזה גם רבי יהושע יסבור, די יירד. מביאה הגמרא בדף קוף עמוד ב' סתירה נוספת בין ברייתות בדין השתמשות באילן. תני חדה בברייתא אחת שנינו, אחד אילן לח ואחד אילן יבש. בין אילן לח ובין אילן יבש שאין בו לחלוחית שכבר אינו יונק מהקרקע, אין עולים בו בשבת, ותניה אידך ובברייתא אחרת שנינו במה דברים אמורים שלא עולים באילן בשבת בלח, אבל ביבש מותר ואינו נחשב כמחובר ולא גזרו בו. ורבינו חנן אל פירש שיבש מותר מפני שאין בו עלים שעלולים לנשור על ידי עלייתו באילן. סתירה בין הברייתות, מתרץ את הגמרא אמר רב יהודה לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. כאן, הברייתא האוסרת גם ביבש מדברת באילן שגזעו מחליף, שעל אף יבשותו עדיין יש בו לחלוחית, ויש בכוחו לשוב ולצמוח ונחשב כאילן לח ואסור, כאן הברית המתירה ביבש מדברת באילן שאין גיזו מחליף, שהוא יבש לגמרי ואין בכוחו לשוב ולצמוח. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אילן שגזעו מחליף, יבש קריטלי. וכי לאילן שיש לו כוח להחליף גזע, אתה קורא לו יבש? הרי אם בכוחו להתחדש ולחזור ולצמוח, הרי הוא לך. ואם כן לא ייתכן לפרש יבש, שבברייתא, כשגזעו מחליף. מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא את הסתירה באופן אחר אלא לא קשיא. כאן הברייתא המתירה מדברת בימות החמה, שאז שאר האילנות מוציאים עלים, ואילן זה שאינו מוציא עלים ניכר לכל שיבשו, ואין חשש מראית עין שיתעו לומר שמותר להשתמש באילן לך. כאן הברייתא האוסרת מדברת בימות הגשמים, שאז גם שאר האילנות עומדים בלא עלים, ואין ניכר בין לך ליבש, וכולם נדמים כיבשים. והרואים אילן זה היבש, סבורים שבימות החמה יעשה ענף ופרי. יש חשש מראית עין. ואילו רבינו חנן אל פירש שבימות הגשמים יש בו עלים ומשירם בעלייתו, העלים נושרים בעלייתו, ובימות החמה אין בו עלים ומותר. ונראה שכוונתו שאף שיבש האילן, מכל מקום בימות הגשמים אין עליו נושרים מעצמם, אבל בימות החמה כשיבש האילן, אף עליו מתייבשים ונושרים מעצמם. בקשה הגמרא על התירוץ הזה, והרי אף בימות החמה שניכר לכל שיבש הוא ענטרי פירה, הרי על ידי עלייתו וירידתו באילן נושרים פירות הנמצאים בו משנה שעברה, שהיה עדיין לך, ואף שיבש הוא, ואין בו משום תלישה, עדיין יש לאסור שמה יבואו לתלוש אף מאילן לך. ואף שאומנם אין לנו גוזרים שלא יעלה ביבש משום חשש שיתעו להתיר לעלות גם בלך, היינו משום שאף איסור עלייה בלך אינו אלא משום גזרה שמה יתלוש, ואין גוזרים גזרה לגזרה. אבל כשתולש פירות בעלייתו, אף שאין בזה איסור תלישה מהתורה שהרי יבש הוא, מכל מקום יש לנו לאסור ולגזור משום תלישה בלך שהיא אסורה מן התורה. יוצא לפירוש רשי שקושיית הגמרא אינה אלא משום גזירה שיש לנו לגזור ולאסור תלישה ביבש משום תלישה בלח שאסורה מן התורה. וסובר רשי שיבש האמור בסוגייתנו שהוא יבש לגמרי הן והוא קצהן. אבל תוסוד במסכת שבת בדף קוף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל במחובר פירשו את קושיית הגמרא שיש לאסור עלייה ביבש שיש בזה משום איסור תלישה מהתורה. וכאן מדובר שיבשו רק הפירות ולא הוא קצהם, כלומר שמקום חיבורם באילן עדיין לחו, ובאופן זה יש איסור לתולשן. תרץ את הגמרא ברית הזו שאינה חוששת לכך מדברת בדלק הפירי, באופן שאין פירות באילן. מקשה הגמרא והקנת רי קינסי, הרי אף כשאין בו פירות, נושרים ממנו קסמים, מעיצים דקים, כשעולה בו ומשום כך יש לאסור. תרץ את הגמרא ברית הזאת מדברת בגדודה, גזע אילן שנשרו ענפיו כולם, ואם כן אין נושר ממנו כלום כשעולה בו. שואלת הגמרא, איני האם כך הוא שמותר להשתמש בגדודה? והרי היה מעשה שרב איקלה, רב הזדמן לאפסטיה, ואסר להשתמש בגדודה. מתרץ את הגמרא שכן מותר לעלות בגדודה כפי שתרצנו את דברי הברייתא. ורב שאסר לבני אפסטיה, לא מעיקר הדין אסר אלא משום שבקעה מצא וגדר בגדר. כלומר, ראה אותם שהם אינם בני תורה ואינם יודעים להיזהר, כמו בקעה שהיא פרוצה ללא שומר. רשי לאל בדבב עמוד א' כתב, שמשום שהיו עמי ארצות ומזלזלים בגזירות חכמים ובמצוות, ויבואו להתיר גם בשער אילנות, לכן גדר להם גדר לאסור אף בגדודה. הוא צריך לגדור להם גדר ולאסור. כותב הרעבד שבזמננו אנחנו דנים אותנו כאותו מקום שגזר בו רב, ואף אנו נגדור כאותו גדר שגדר רב ונאסור לעלות בכל אילן בין לך בין יבש, מפני שאין רוב העולם בקיאים בין אילן שגזעו מחליף לאילן שאין גזעו מחליף. לעומתו, המאירי, הראש והטור לא אסרו לעלות באילן יבש בכל האופנים, אלא חילקו ויתירו בגדודה. ולא השולחן ערוך באורח חיים, סימן שין למדבב סעיפה לפיווית לשון הרמב״ם, שלא חילק ואסר בכל אופן. ויהיה הגמרא דין נוסף שאסרו משום תלישה בשבת. אמר רמי ברבא, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי אסור לאדם שיהלך על גבי הסבים בשבת שמה יתלשם ברגליו. משום שנאמר בספר משלי פרק י' פסוק ב' ואץ ברגליים חוטא. הממהר ברגליים נקרא חוטא, כלומר פעמים שבהליכת רגליים בלבד נקרא חוטא, כגון זה שעל ידי הליכתו תולש הסבים בשבת. ואף שיש איסור נוסף התלוי בהליכת הרגליים, והוא מה שאמרו במסכת שבת בדף קוף י' ג' עמוד ב' שלא יהיה הילוכחה של שבת כהילוכחה של חול, דיינו שלא יפסה פסיעה גסה בשבת, מכל מקום נראה לגמרא לדרוש את הפסוק הזה לעניין הליכה על גבי הסבים. משום שתחילת הפסוק הוא גם בלא דעת נפש לא טוב. ומזה נשמע שמדבר מחטא שבא בלא כוונה. ראינו שמהלך על גבי הסבים ואין בדעתו לטול שם. ואין בהליכה על הסבים משום משתמש במחובר שלא אסרו אלא באילן ולא באסבים. כמבואר ליל בדף למדל את עמוד ב' שאף בקנים הרכים לא נאסר להשתמש בהם. הביאה הגמרא סתירת ברייתות בדין הזה. תני חדה בברייתא אחת שנינו מותר להילך על גבי עשבים בשבת, ותני אידך ואילו בברייתא אחרת שנינו אסור להילך על גבי עשבים בשבת, משום שתולש עשבים בהליכתו. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא האוסרת מדברת בעשבים לחים שתולש אותם בהליכתו, הברייתא המתירה מדברת בעשבים יבשים שנחשבים כתלושים ועומדים. ואף שלאל באילן אסרו אף כשהוא יבש, היינו משום שבאילן שהוא גבוה יש יותר לגזור, שניכר כשנושרים ממנו הקסמים, כך תוספות בדיבור המתחיל לא קשיא. ויבייתא אם המביאה הגמרא תירוץ נוסף, שהברייתות לא יסתרו זו את זו, הווה בין הברייתא האוסרת ובין הברייתא המתירה מדברות בעשבים לחים, ולא קשיא. כאן בברייתא האוסרת מדובר בימות החמה שיש הזרע בגבעולים, והוא משירם בהליכתו, כאן בברייתא המתירה מדובר בימות הגשמים שאין זרע בגבעולים. והיא בייתם התירוץ שלישים, תרצה תוכל ליישב את סתירת הברייתות כך, הא והא בימות החמה. בשתי הברייתות מדובר בימות החמה, ולא קשיא. הא הברייתא המתירה מדברת דסיים מסעני כשהוא נעול מנעלים ואין העשבים נתלשים בהליכתו. הא הברייתא האוסרת מדברת דלא סיים מסעני כשאינו נעול מנעלים, שאז נתפסים העשבים בין אצבעותיו ונתלשים בהליכתו. ורבינו ישמעאל בן חכמון כתב שיש מפרשים להפך, שכשנועל מנעלים לרגליו יש חשש תלישה, משום שאור המנעלים קשה ואסור, כשאין מנעלים ברגליו מותר, משום שכף הרגל רכאי. ויבייתם המביאה הגמרא תירוץ רביעי ליישב את סתירת הברייתות כך, הא והדה סיים מסני, בשתי הברייתות מדובר כשנעול מנעלים ולא קשיא. הברייתא האוסרת מדברת דאית לאוקצי, יש בתחתית המנעל מסמרים כפופים והעשבים נתפסים בהם ונתלשים. הברייתא המתירה מדברת דלית לאוקצי, שאין בתחתית המנעל מסמרים אלו. ויבייתם המביאה הגמרא תירוץ חמישי, תיישב את סתירת הברייתות כך, הא והדה דאית לאוקצי, בשניהם יש מסמרים. הברייתא האוסרת מדברת דאית לישרחה, העשבים ארוכים כפתילה ועל ידי כך נתפסים ברגלה ונתלשים. הברייתא המתירה מדברת דלית לישרחה, שהם אינם ארוכים. מסיקה הגמרא את ההלכה בדין הזה והעידנה, ובזמננו דקיימלן שמקובל בידינו לפסוק רבי שמעון הסובר במסכת שבת בדף כ"ב עמוד א', שדבר שאין מתכוון מותר. כך נאמר בברייתא במסכת שבת, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה כיסא וספסל ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, אז כולו שרי, מותר להילך על גבי עשבים בכל האופנים, גם באלו שיש חשש שיתלשו, שהרי אינו מכוון לתולשם. והגמרא מביאה דין נוסף שנלמד מהפסוק, ועץ ברגליים חוטא. ואמר רמי בר חמה, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, אסור לאדם שיחוף שיחריח את אשתו לדבר מצווה לתשמיש. הוא אומר, היה עבץ שנקט לשון דבר מצווה ולא אמר תשמיש סתם, משום שבא לחדש שאף שכוונתו לשם קיום מצוות עונה לשלם לחובתו, ולשם מצוות פירייה ורבייה אסור לקופה, שנאמר ספר משלי פרק י' פסוק ב', גם בלא דעת נפש לא טוב ועץ ברגליים חוטא, המעיץ באשתו ומחריכה לתשמישו ברגליים חוטאו. על הנאמר בפסוק ויעיצו המלאכים, מתרגם התרגום ותחיקו. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין הזה, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הקופה כל המכריח את אשתו לדבר מצווה לתשמיש אב יהיה לו, הוא נענש בכך שיהיו לו בנים שאינם מעוגנים, דהיינו רשעים. אמר רבי כבר חינן מהי קראה, מהו הפסוק שנרמז בו העונש הזה, שנאמר בתחילת הפסוק הנזכר, גם בלא דעת נפש לא טוב, כלומר לא טובים הנפשות, דהיינו הבנים הנולדים ממעשה שנעשה בלא דעת ורצון האישה שכפעל לדבר מצווה. תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא כדברי רב עיקא, מה שנאמר בפסוק גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה אשתו לדבר מצווה, ומה שנאמר בהמשך הפסוק ועץ ברגליים חוטא זה הבועל פעם אחת ושונה ושב ובועל שנית שחוטא בזה שמטריח אשתו. שואלת הגמרא, איני ואם כך הוא, ואמר רבא רוצה לעשות שיהיו כל בניו זכרים, והוא רוצה זאת כפי הנאמר במסכת קידושין בדף פי בית עמוד בית, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אלא אשרי למי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבות, יבעול וישנה, שעל ידי שאשתו תתהווה מחמת בעילה ראשונה היא תזריע תחילה בבעילה השנייה. הוא אומר הערוך לנר, אמנם אין היצע זו מועילה תמיד, שאם תתאבר בבעילה ראשונה תלד נקבה, מכל מקום אם יעשה כך קרוב הדבר שיהיו בניו זכרים. ושנינו במסכת נידה בדף למד א' עמוד א', שכשהאישה מזרה התחילה היא יולדת זכר, הרי שדבר ראוי הוא לבעול ולשנות. מתרץ את הגמרא לא קשיא, כאן דברי רבא שראוי לבעול ולשנות נאמרו כשעושה זאת לדעת ורצון אשתו, כאן דברי הברייתא שחטו נאמרו כשעושה זאת שלא לדעת אשתו. מביאה הגמרא הנהגה מביאה לבנים מהוגנים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, לשמו של רבי יוחנן, כל אישה שתובעת בעלה לדבר מצווה לתשמיש שמתהווה למצווה להביא בנים, הביאן לה זוכה שיהיו לה בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותן. הוא אומר, הגאון יעקב אינה זוכה לשכר זה, אלא כשכוונתה למצווה להוליד בנים, שבזה היא דומה ללאה שהתכוונה לבנים. אבל כשעושה זאת לשם תאווה, אינה זוכה לשכר. מבארת הגמרא מעלת בנים אילו יותר מדורו של משה, דהילו בדורו של משה כתיב, שאומר משה לישראל בספר דברים פרק א' פסוק י' ג', אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. תבחרו מכל שבט אנשים למנותם דיינים שיהיו בעלי שלוש מעלות אילו. א' חכמים, ב' נבונים שמבינים דבר מתוך דבר. ג' ידועים, מוכרים לכם כאגונים לשופטים. ולבסוף כשלקח אותם כתיב, ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, הרי שמצא רק בעלי שתי מעלות חכמים וידועים. ואילו נבונים לא אשכח, לא מצא. ואילו גבי לאה כתיב, ותיצא לאה לקראתו ותומר, אליי תבוא כי סחור סחרתיך, שיצאה לאה לקראת יעקב כשבא מן השדה, וטבע אותו לדבר מצווה, ומצינו את השכר על כך, שמביאה זו נולד יששכר, שמבניו היו אנשים נבונים, דכתיב בספר דברי הימים א' פרק י' ב' פסוק למד ב', ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם, כלומר שמשבט יששכר היו בעלי בינה, מה שלא היו בשאר שבטים. וביאור פשוטו של המקרא הזה, מבני יששכר יודעי בינה לעיתים, שיודעים לתת תאיצה בכל עת ועת לפי העניין הנצרך בו. ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם מתנהגים על פי עצתם. וטעם הדבר שהפסוק העוסק במינוי הדיינים לא הזכיר את הנבונים שהיו משבט יששכר לפי שהיו מועטים בכמות ביחס לשאר השבטים. כך אומר התורה תמימה. וערערת הגמרא אם אכן ראוי לאישה לתבוע בעלה לדבר מצווה. שואלת הגמרא, איני האם כך הוא שמעלה היא לאישה שתובעת בעלה? ואמר רב יצחק ברב דימי. הרי אמר רב יצחק ברב דימי, 10 כללות נתקללה חווה בעונש חטא עץ הדעת. דכתיב, ספר בראשית פרק ג' פסוק ט' ז' על האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך וערונך, בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. מבארת הגמרא לשונות הכללה שבפסוק הזה. הרבה הרבה אלו שני מיני טיפות דמים שיש בהם צער לאישה, אחת דם נידה ואחת דם בתולים. עצבונך זה צער גידול בנים שיש לאישה יותר מלאיש. אף על גב שגם באיש הוזכר צער גידול בנים לגבי יעקב אבינו, מכל מקום האיש אינו מצוי כל כך בבית ואין צערו גדול כצער האישה. וכן נאמר במסכת יבמות דף סמך ג' שאנשים מגדלות את הבנים, מסביר המהרש"א. וערונך זה צער העיבור שסתם עוברות חולות הן. ומה שלמדו מעצבונך המוקדם בפסוק לצער גידול בנים, אף שצער זה בא לאחר צער העיבור הנלמד מהמילה וערונך, הכתוב אחר כך, היינו משום שלשון עצבונך מראה על צער גדול יותר, ועל כן דרשו את התיבה הזו על צער גידול בנים, שצער גדול הוא שנמשך זמן רב. אבל צער העיבור הוא זמן מועט, כך אומר הבן יהוידע. ואילו הפתח עיניים, הרייף, העץ יוסף והגאון יעקב כתבו שלכך הקדימה התורה צער גידול בנים לצער העיבור, משום שכללה זו נאמרה לחווה, ולחווה לא היה צער העיבור אצל קין והבל, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ל"ח, שאדם וחווה עלו למיטה שניים וירדו ארבעה, אדם וחווה, קין ותאומתו. רק כשילדה חווה את שט, היה לה צער העיבור, ומשום כך דרשו שעצבונך זהו צער גידול בנים שקדם אצלה לצער העיבור. ממשיכה הגמרא בלשונות הכללה שבפסוק. בעצב תלדי בנים כמשמעו, שמצטערת בשעת הלידה, ולישך תשוקתך מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה, מתאווה לתשמיש בשעה שהוא יוצא לדרך, שבאותה שעה מתאווה לו יותר. הוא ימשול בך מלמד שהאישה טובעת לתשמיש בלב ומתביישת לטבוע בפה, והאיש מושל וטובע בפה, ובזה הוא מושל בה, שהכל תלוי ברצונו ותאוותו ולא ברצונו ותאוותה. מוסיף רב יצחק ברב דימי, שאף שדבר זה נמנה בין הכללות שנתקללה חווה מכל מקום, זו מה שהיא מתביישת לטבוע בפה, היא מידה טובה בנשים. אם כן מקשה הגמרא, רואים שמידה טובה שאינה טובעת בפה, אז איך אומר רבי יוחנן שהטובעת בעלה לתשמיש זוכה לשכר? תרץ את הגמרא כי אמרינן, מה שאמר רבי יוחנן שהטובעת זוכה לשכר אינה כשטובעת בפה, אלא דמרציה ארצוי יקמי, שמראה לפני בעלה דברי ריצוי וחיבה, שבזה מבין שמתאווה היא לתשמיש. דנה הגמרא במניין 10 הכללות שנתקללה חווה. שואלת הגמרא, אני שבע אביין, הרי אילו הכללות שנמנו כאן אינן אלא שבע, ורב יצחק ברב דימי פתח ואמר 10 כללות נתקללה חווה. משיבה הגמרא, כי עת הרב דימי כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, יש עוד 3 כללות שנתקללה בהם, ואילו הם. א', עטופה בראשה, כאבל, שמתביישת לצאת בשיער מגולה ועוטפתו לחסותו, שהאבל דרכו לחסות ולעטוף ראשו בבגדו, כמבואר במסכת מועד קטן בדף ט"ו עמוד א', ב' ומנודה, מופרשת ומורחקת מכל אדם שאינו בעלה, כמפורש להלן, ג' וחבושה בבית האסורים, כלומר אין דרכה לצאת לחוץ, כנאמר בתהילים ממהי, כל כבודה בת מלך פנימה. את העשרה הללו מנה רב יצחק שאמר 10 כללות, אלא שהתלמיד שהביא את דבריו לא סיים את דבריו לפרשם או ששכחם. כך אומר הבן יהוידע. והטעם שלא נרמזו שלוש אלו בפסוק כשם שנרמזו שבע הראשונות, משום ששלוש אלו אינם כללות גמורות, כיוון שיש נשים שנוח להם בכיסוי הראש בכדי לעשות תכשיטים וקישוטים בבגד המכסה את ראשן. גם הכללה השנייה שתהיה מנודה מכל אדם נוחה היא לרוב הנשים, שדרכם לצאת ולטייל אישה אצל ראותה, וגם הכללה השלישית שהיא מותרת רק לבעלה, נוח לאישה להיות מיוחדת לאיש אחד שהיא שמחה בבעל נעוריה. כמה מבואר במסכת סנהדרין דף ב' עמוד ב', אין אישה כורתת ברית, אלא למי שעשה הכלי. דהיינו בעלה הראשון, והרי גם באנשים יש טבע שלא לישא אלא אישה אחת בלבד, אגם שיכול לישא כמה אנשים, כך מסביר הבן יהוידע. ואירת הגמרא, מהי מנודה מכל אדם, במה היא מרוחקת משאר אנשים יותר משהאיש מרוחק מאנשים? היא לימה אם נאמר משום דאסיר לייחוד שאסור לה להתייחד עם איש, הרי היא יונמי אסיר לייחוד, גם לאיש אסור להתייחד עם אישה. כמבואר במסכת קידושין בדף פי עמוד ב', ואם כן, אין האישה מרוחקת בזה יותר מהאיש. ואירת הגמרא, אלא יש לפרש שמרוחקת היא יותר בכך דאסיר הלווי תרי, אסורה היא האישה להינשא לשני האנשים, כלומר לאחר שנישאה לאיש, שוב היא אסורה לכל אדם. אבל האיש נושא הרבה נשים. כך הוא מדין התורה, אבל רבינו גרשום אסר לישא שתי נשים ועשה חרם על העובר על כך והתקבל איסורו בקהילות אשכנז. כך בשולחן ערוך באבן העזר, סימן א', סעיף י'. וגם שלוש הכללות הללו לא באו לה, אלא אחר החטא, אבל לפני שחטאו ואכלו מעץ הדעת היו מובדלים מיצר הרע. ולא הייתה אסורה לשניים. וכן לא הייתה עטופה ולא חבושה שלא לצאת מביתה, שכל אלו לא נאמרו לה כנגד יצר הרע. כך מסביר הגאון יעקב. מביאה הגמרא ברייתא המונה שלוש כללות נוספות. במתנית התנא בברייתא שנינו שנתקללה במה שמגדלת שיער כלילית. לילית זה שד, שיש לו פרצוף אדם ויש לו כנפיים. וכן בזה שיושבת ומשתנת מים כבהמה, כפרידה שקורעת ומשתנת, וכן במה שנעשית קר לבעלה, שהוא מלמעלה בשעת התשמיש. שואלת הגמרא ואידך, ורבדים ממדוע לא מנה את שלושת הכללות הללו, משיבה הגמרא משום שהוא סובר דהני שבחו לאישה. זה לא כללות, שמה שמגדלת שיער ודומה ללילית, אינו אלא כששערה סתור, אבל כשהוא קלוע, נוי הוא לה, ומה שיושבת ומשתנת דרך צניעות הוא לה, ואין לה בזה שום חיסרון בתורך, ובזה שנעשית קר לבעלה, נוח הוא לה שתרחתו בתשמיש מרובה מתרחתה. ויהיה הגמרא ראיה ששבח הוא במה שיושבת ומשתנת, דאמר רב חייא מאי דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר יוב, פרק ל"ה, פסוק י"א? מלפיינו מבעמות ארץ ומעוף השמיים, יחכמנו, שפשוטו של מקרא בא להוכיח בני אדם שהתנהגו ביושר על פי החוכמה שלימדם הקדוש ברוך הוא יותר מבעלי החיים. מלמדנו הקדוש ברוך הוא הנהגות טובות על ידי חוכמה שנתן בבעלי חיים להתנהג בהם, ואנו נלמד ונחכים מהם. ומפרש לאילו בעלי חיים מתכוון הכתוב ומה נלמד מהם. מלפינו מבהמות, ילמדנו הכוונה זו פרדה שקורעת ומשתנת מים בדרך צנעה. ומעוף השמיים יחכמנו זה תרנגול שמפייס התרנגולת בדברי חיבה לפני תשמיש ורק אחר כך בועל. ומביאה הגמרא שמועה נוספת בעניין הזה. אמר רבי יוחנן, אלמלא אילו לא ניתנה תורה, היינו למידים להתנהג בצניעות מחתול, שאינו מטיל צועתו בפני אדם ומכסה אותה. אבל משניתנה תורה שמלמדת אותנו מידות והנהגות טובות, אין אנו לומדים מוסר מבעלי חיים, משום שבהם יש גם מידות רעות. ואנחנו עלולים ללמוד מהם גם את המידות הללו, ויש לנו ללמוד הנהגות טובות מהתורה שאין בה אלא מידות טובות, אומר רבי יהוידע. ולהתרחק מן הגזל היינו למדים מנמלה שתורחת לאגור מאכלה בקיץ, ומשום כך יש לה כל צורכה בחורף, אין אחת גוזלת מחברתה לצורך מאכלה. ומוסיף המהרש"א במסכת חולין בדף נ"ז עמוד ב', שלכן אמר הפסוק לך לנמלה עצל ראה דרכיה וחכם שהעצל יש לו ללמוד מהנמלה, שאפילו העצל שבנמלים אינו סומך על זה של חברו, כדי לא לבוא לידי גזילה. ואדם העצל אינו חושש לכך אלא סומך על של חברו, וגם אם לא ייתן לו ייקח בחוזקה. וגם היינו לומדים להתרחק מן האריות מן היונה, שאין הזכר נזקק אלא לבת זוגו, והנקבה אינה מקבלת עליה לזכר המיוחד לה. ודרך ארץ הנהגת השמיש היינו למדים מתרנגול שמפייס התרנגולת בדברי חיבה ורק אחר כך בועל. מבררת הגמרא ומה היא מפייס לה? במה מפייס לה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, הולך הוא סביב התרנגולת ופורס כנפיו, ואחי כאמר לה, ובזה מראה שכאילו אומר לה כך, זביני נליך, זיגה דמטו לך עד קרעך, אקנה לך מלבוש ארוך המגיע עד לארץ ויחסה את רגלייך. שלכל גופה של התרנגולת יש כיסוי כי אין מלבוש על ידי נוצות נאות, ורק רגליה מגולות ללא כיסוי, ולכן הוא מבטיח לה לקנות את המלבוש החסר לה. ואף דבר זה למדים אנו מהתרנגול שיש לאדם לפייס את אשתו במלבושים הנצרכים לה שהם חביבים עליה, יותר מאכילה ושתייה, כך אומר הבן יהוידע. כאן נאמר במסכת פסחים בדף קופתת עמוד א', נשים במה מסמכן ביום טוב? בבבל בבגדי צבעוניים. לבת ארחי, לאחר שבועל מנענע וחופף ראשו כנגדה לאות התנצלות על שאינו יכול לקיים הבטחתו ונשבע, ואמר לה, להשתמתי לקרבולית הדעי ותרנגולה, ומקלל את עצמו שתשתמת וטיפול הקרבולת שבראשו, יעית לי ולא זווין עליך, אם יש לו במה לקנות לך את מה שהוא הבטיח והוא אינו קונה. והטעם שהוא מזכיר את קורבלתו דווקא, מפני שעיקר חשיבות התרנגולי הקרבולת שלו, שבכך ניכר שהוא זכר, ולכן הקרבולת חביבה עליו יותר משאר עברה, וכדי לפייס את בת זוגו מקלל את הקרבולת החביבה עליו. ובזה למדנו שאם פייס לאשתו והבטיחה לעשות לדבר מה ואחר כך אין ביכולתו לקיים, לא יאמר כיוון שכבר נעשה רצוני שוב אין לי להתנצל ולפייסה, אלא יש לו לדבר על ליבה ולפייסה בדברים המתיישבים על הלב. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף הדף המאה במסכת העירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשעלה לאילן, האם מותר לו לרדת בשבת? שאלה שנייה, מה כוונת הברייתא לחדש במה שאמרה שבבור שיח מערה וגדר אף של מאה אמה מטפס ועולה? התשובה ברשי. שאלה שלישית, מה הדין כשנתערבו דם שדינו להינתן בבית מתנות שאין ארבע עם דם שדינו להינתן במתנה אחת? שאלה רביעית, האם מותר להשתמש באילן יבש בשבת? שאלה חמישית, האם מותר ללכת על הסבים בשבת? והשאלה האחרונה, מה לומדים מהפסוק ואץ ברגליים חוטא? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, ראש חודש כסלו, א' בכסלו תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית דף קוף הדף המאה במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"א, ונלמד את הדף המאה ואחד דף קוף א' במסכת עירובין. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.